אנחנו ממשיכים בלימודנו החביב בספר בראשית בפרק מם א'. בפסוק נון ג', ותכלנה שבע שני הסבע אשר היה בארץ מצרים, ותכלנה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף. ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים, היה לחם, לחם הכוונה אוכל, ותרעב כל ארץ מצרים. אז יכול להיות, אם יש לחם, לחם רעבים, דיברנו על זה, יש רעב פנימי. ויצעק עם אל פרעה ללחם, ויום הפרעה לכל מצרים, לכו אל יוסף אשר אמר לכם תעשו. משמע שיש משהו שהוא ביקש מהם לעשות, שהם לא כל כך רצו לעשות, עד שפרעה אמר אין ברירה. חז"ל אמרו, מהו הדבר שיוסף דרש? שימולו, עשו ברית מילה. כלומר, יוסף מתחיל במפעל של שינוי מצרים מן היסוד, ומשתמש בכלכלה, תודה רבה, ומשתמש בכלכלה בתור מנוף לשינוי אידיאולוגי רוחני, ולכן הוא מחייב את כולם לעבור שינוי שהוא שינוי בסיסי מאוד, כלומר לא רק שינוי גופני. כן, זה לא רק לחתוך אצבע. ברית מילה זה משהו שהוא שינוי במבנה הנפשי של האדם. כן, יש איזה השלכות פסיכואנליטיות משמעותיות ביותר, התגברות על היצר וכו'. נראה אם כן שיוסף רצה להכניס לתוך בריתו של אברהם אבינו את כל מצרים כולה. זאת אומרת ש... אני אגיד את זה במילים קצת שאנחנו לא רגילים להם, אבל שיוסף ראה את מצרים כעם סגולה, פוטנציאלי. ומה הוא ראה את התפקיד שלו, את התפקיד של משפחת אברהם? להכניס את אותו העם בברית עם השם. כלומר, הוא ראה את עצמו, ואולי את משפחתו, ככהני השם, שצריכים להדריך את העם. מי הוא העם? כמובן, העם המפותח ביותר מבחינה תרבותית באותם הימים, הלא הוא מצרים, ואותם הוא רוצה להעלות. כן, כלומר, אנחנו לא רגילים למחשבה הזאת בגלל שהרעיון הזה נכשל. אבל בהחלט היה מקום למחשבה שלו. שהרי נאמר באברהם אבינו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ונברחו איך? כלומר, אתה הגורם המפרה שמכוחו העולם יתקדם. אנחנו רואים בהמשך של הפסוקים שיוסף מכנה את מצרים בשם ערבת הארץ, ערבה המקום שממנו באים החיים. אם כן, רואה יוסף את עצמו בתור, שלמה, הזרע המפרה את מצרים. והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים. נדמה לי שעמדנו על המשמעות של המילה הזאת, נכון? הסברנו, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, הכוונה, מה שיש בתוך מצרים, בתוך הלב של מצרים, אותו הוא פתח. כמו שאומר המדרש, פתח ליבם ליראת שמיים, ויחזק הרעב בארץ מצרים, וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף, כי חזק הרעב בכל הארץ. פרק מבית פסוק א', ויר יעקב, כי יש שבר במצרים. זאת אומרת, יש שבר. שבר, הכוונה, מה שמשבית את הרעב. כן? כמו שאדם שובר את הצום. אז יש שבר. כן, מה זה שובר את הצום? כלומר, הוא משביר את רעבונו. משבית אותו. אבל... היה אפשר להשתמש בביטוי פחות נדיר, הכוונה שיעקב הבין שמשהו הולך ומשתנה. משהו נושא בקרבו פוטנציאל של שינוי בעולם. יש שבר במצרים, שוברים את הכלים. שוברים את הכלים, אז אם כן זה פוטנציאל לשינוי חיובי גם כן. יש, אפשר לומר, מחלה יהודית מפורסמת, אבל היא מחלה חשובה, זה האופטימיות הכרונית. אופטימיות כרונית אומרת, יהיה טוב. מתי אומרים את זה? במיוחד כשרע. כלומר, כשאנחנו רואים שמשהו רע, אז אנחנו מבינים שהיציבות מתערערת. היציבות מתערערת, אז אפשר לבנות משהו חדש. זה מה שאומר כל פסיכולוג לכל אדם שנתון במשבר. אדרבה, יש משברים, זה פוטנציאל לשינוי, להתפתחות וכדומה. אז זה מה שיעקב ראה, כי יש שבר במצרים. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ויאמר, הנה, שמעתי, כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושיברו לנו משם ונחיה ולא נמות. כלומר, יעקב פותח... אפשר לומר, חזית חדשה לעם ישראל, החזית המצרית. עד עכשיו הוא ניסה לטפל בענייני לבן, חרן, עשיו, שכם. ועכשיו, בעקבות יוסף, יעקב נמשך אל מצרים. אף הוא מאמץ את השיטה, בלי לדעת שזה בעקבות יוסף. אבל באמת, באמת, אנחנו יודעים, אנחנו הקוראים מהצד, שזה בעקבות יוסף. וירדו אחי יוסף עשרה, לשבור בר ממצרים, ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר פן יקראנו אסון. למה שדווקא לא יקרה אסון? כיוון שלאח שלו קרה אסון. אז יש פה איזה מין חשש כזה, שיש כמין גורל או כמין גזרה על ענף מסוים של המשפחה. בדיוק כמו שמצאנו אצל יהודה, שלא רצה שתמר תינסה לעונן, לשלה, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו. כלומר, ברגע שתמר התעלמנה גם מאיר גם מעונן, שני אחים, אולי השלישי גם ימות. היא אישה קטלנית. אז אפשר לומר שיש גם הסתכלות כזאת אצל יעקב, שמה יש גזרה כללית על בני רחל, ולכן הוא רוצה להציל אותו מן האסון. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה רעב בארץ כנען. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. שאלה, מה עושה יוסף כשהוא עומד בעמדה כזאת, עמדת ממשלה אדירה, הוא שולט בעצם על הגדולה שבממלכות באנושות? אז הוא מתעסק במצרים. מה עם המשפחה שלו? לא עומד איתם בקשר, נכון? הרי מה כל כך יקשה עליו לשלוח מברק אחד לאזור חברון ולהגיד, אבא, אתה, אגב, אני רוצה להגיד לך שאני חי. כן? זה, הוא לא עושה את זה. מה? אז זה בעצם מה שהרמב"ן. את אומרת מה שהרמב"ן אומר, שהרמב"ן אומר שיוסף רצה להגשים את החלומות שלו, ולכן הוא אמר כל זמן שהחלומות שלי לא מתגשמים ואני לא מקלקל את העסק. וזה תמוע מאוד, מכמה סיבות. אנחנו נראה גם שיש קושי בתוך הפסוקים עצמם לקבל את דעת הרמב"ן, אבל בוודאי שמה שקשה וכי בגלל חלומות אדם יצייר את אביו, כמה שהחלומות משכנעים אותו. אם באמת הוא מאמין שהחלומות יתגשמו, אז הם יתגשמו מה שלא יהיה, גם אם הוא יגיד לאבא שלו. אז אולי הוא לא אכפת לו לא לצייר את אבא שלו, זאת השאלה. כלומר, פה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה קורה ליוסף ביחס לאביו? הסביר ביותר, הוא פשוט מאוד. תחשבו רגע אחד, יוסף חמודי שלי, בוא רגע, בוא. תלך לאחים שלך, כן? יהיה בסדר, חמודי. לך, האחים שלך מחכים לך. הוא מגיע, האחים שומעים אותו בבור, מוכרים אותו לעבד. מי נתן את הוראה? כלומר, לפחות כספק, יש מקום למחשבה, שאולי האחים שלי שכנעו את אבא, שבני רחל זה לא זה. כן, הרי המאבק לא התחיל מהיום, המאבק התחיל כבר בין רחל ללאה. ואולי יוסף מרגיש שהוא דחוי. ומאחר והוא טבע שלטון על האחים, והם הרי התנגדו לשלטון שלו, אמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, אז השתכנע יעקב שאולי באמת זה נכון, צריך לתת את העדיפות לראובן, יהודה וכדומה, ולא ליוסף ובנימין. ולכן הוא מרגיש ששמו אותו באיזושהי מלכודת. על כל פנים, מדי ספק לא יצא, ייתכן אפילו שהוא פיתח איזושהי ודאות, והרי ראינו שלבנים שלו הוא קרא בשמות מאוד משמעותיים. כי נשני אלוהים, מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, במילים אחרות, אני שוכח את אבא. זה בשבילי חור שחור, לא רוצה לזכור את זה. אפרים? כי אפרני אלוהים בארץ עוני. הנה, אני מצליח אצל הגויים, זה מצוין. זהו הגורל שלי. עכשיו, שמה תאמרו, אבל לא, אבל הוא זכר את החלומות. אנחנו נראה שיש איזה קושי מהותי בפסוקים לקבל לדעת הרמב"ן. אז איך אני יכול להקשות על הרמב"ן? וכי, אתם יודעים מי זה הרמב"ן? איך אפשר לחלוק על הרמב"ן? אנחנו נראה מה המשמעות של דברי הרמב"ן, גם כן. אז נגיד, אני חוזר לפסוק ו', ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארצה. וירא יוסף את אחיו, ויכירם. ויתנכר עליהם, וידבר איתם קשות. הסביר ביותר שיוסף היה צריך לעשות במצב כזה, של ניקור כזה לאחים, זה להרוג אותם. אתם ניסיתם להרוג אותי? אני ארוג אתכם. כלומר, ההתנהגות של יוסף פה היא עוד understatement. כלומר, הוא מגיב פחות חמור ממה שיצפוי ממנו. הנה הם באו, הם באו להפריע לי. אני הסתדרתי מצוין בלעדיהם. מה אני צריך אותם? יש להם שיטה רוחנית, פוליטית, כלכלית, מדינית, שונה משלי. שיחזרו לארץ כנען ולא יבלבלו לי את המוח. הגיוני או לא הגיוני? וידבר איתם קשות, ויאמר עליהם, מאין באתם? ואמרו מארץ כנען, לשבור אוכל, ויקר יוסף את אחיו, והם לא יכירוהו. ויזכור יוסף את החלומות. משמע שעד עכשיו, הוא לא זכר את החלומות. כן, כלומר, הרמב"ן, כאן צריך לומר, שהוא כבר זכר את החלומות. אבל פשט הפסוק זה לא ככה, שבאותה שעה הוא זכר את החלומות. אלא מה? צריך לומר שהרמב"ן מדבר במישור המהותי, כי באמת במישור המהותי כל זה קרה כדי שיגשים את החלומות. אפשר לומר שהנשמה של יוסף יודעת את כל זה, אבל יוסף ההכרתי ספק גדול אם הוא יודע את זה. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. מה הוא חלם בחלומות? תזכירו לי. מה הוא ראה? האחים שלא משתחווים, לא נכון. הוא ראה כוכבים משתחווים, והוא ראה אלומות משתחוות. עכשיו נשאלת השאלה. הכוכבים כמה היו? 11 כוכבים. כמה ירדו אליו? 10. חסר כוכב. אוהו. מה הם עשו לבנימין? מתחיל לדאוג. הם באו רק 10, אחרי שהם ניסו להרוג אותי. חסר אחד. מה הם עשו לו? אני רוצה להיות בטוח. ויאמר עליהם, מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ באתם. ויאמרו אליו, לא אדוני ועבדיך, באו לשבור אוכל, כולנו בני איש אחד, אנחנו כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר עליהם, לא, כי ערוות הארץ באתם לראות. ויאמרו, 12 עבדיך, אחים, אנחנו בני איש אחד בארץ כנען. והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. הקטון את אבינו היום. מי זה הקטון? הם אומרים, הם מתכוונים לבנימין, האחד שלנו, יוסף. אולי זה הפוך. אולי הם אומרים, יוסף הוא את אבינו, כי הם לא יודעים שהוא יוסף. אז משקרים לו. הקטון איננו. אתם מבינים מה זה עלול לייצר אצל יוסף. החששות שלו הולכים וגוברים. ואומר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם, אמור מרגלים אתם. בזאת תיבחנו חי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. אני רוצה לראות אותו. מה התוכנית של יוסף? הוא ייקח את בנימין והוא יזרוק אותם. ומה, הוא אומר, לפחות נציל את בנימין מחבורת הפושעים הזאת. ולפחות הוא יישאר איתי ונבנה את מצרים ביחד. זה, לפחות הוא לא בטוח, אבל הוא רוצה לדעת. שילחו מכם אחד, ויקח את אריכם, ואתם האסרו ויבחנו בדבכם, האמת איתכם, ואם לא, חי פרו, כי מרגלים אתם. ויאסוף אותם אל משמר 3 ימים, ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ירא. אם כן אם אתם, אחיכם אחד, יאסר בבית משמרכם, ואתם לכו אביו שבר אהרון בתיכם, ואת אחיכם הקטות אביו אליי, ויאמנו דיוריכם ולא תמותו ויעשו כן. עכשיו, פסוק א' מספר פה משהו מעניין. ויאמרו איש אל אחיו. אבל, מה פירוש? אבל, באמת, אשמים אנחנו, על אחינו. מי זה אחינו שהם מתכוונים אליו? יוסף. האם יוסף יודע שהם מדברים עליו? לא בהכרח. אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת? ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. המילה יוסף לא מוזכרת פעם אחת. מה? אבל הם לא יודעים שיוסף מבין את השפה שלהם, והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בין אותם. ויסוב מעליהם ויבק. למה הוא בוכה? כי הוא חושב שהם הרגו את בנימין. בסדר? ויסוב עליהם, מהווייבק. וישוב אליהם וידבר עליהם ויקח מיתם את שמעון ויסור אותו לעיניהם. הוא רוצה להיות בטוח על כל פנים, יש עדיין ספק. כן.
אם הם לא יודעים שמדברים על יוסף, באמת, הפירוש פה שיוסף יכול לחשוב שמדברים על בנימין, אז למה מקודם אמרו, הקטון את אבינו היום ואחד מהם?
זה שאלה ששאל אותם יעקב בהמשך. למה אמרתם לאיש? נכון?
כן, לא. זאת אומרת, אם באמת הם לא יודעים שמדברים עם יוסף, לא יכולים להגיד לו, לא יכולים להגיד.
כן, השאלה הזאת, כפי שאמרתי לך כבר פעם אחת, אני לא מבין למה אני צריך לחזור על זה, היא השאלה ששאל יעקב אותם בהמשך, נכון? נכון? איך כתוב? תסתכל בבקשה, בפסוק, בפרק מ"ג, פסוק ו'. ויאמר ישראל, למה הראיתם לי להגיד לאיש, עוד לכם אח? נכון? זו השאלה שאתה שאלת. נכון? ויעקב, אמרתי לך כבר פעמיים, שהוא שאל אותה. בסדר? אוקיי.
אם יעקב משנה למלך, מה הוא עושה שם, אם הוא
מוכר לילדים,
הוא
מוכר לילדים, כן, מה הוא עושה שם? הוא צריך רק לנהל את זה אדמיניסטרטיבית מרחוק, נכון? כן, יש להניח. אבל מה? אפשר להגיד שהוא ריכז אצלו את הכלכלה. כלומר, הוא לא האמין באף אחד. אז הוא לקח לעצמו את הברז שמחזיק את כל מצרים, שזה חלוקת המזון. אז ברור שהוא לא היה בעצמו לוקח את הסקים של החיטה. אבל היה מקבל את האנשים ושואל אותם כמה משפחות אתם מייצגים, כמה אתם צריכים וכדומה. נכון? ואז הוא נתן הוראה, נו, כך וכך. ויצב יוסף וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספיהם איש של סקו ולתת להם צדה לדרך ויעש להם כן וייסו את שברם על חמוריהם וילכו משם. למה הוא מחזיר להם את הכסף? זה טענה יפה, טענה יפה. כלומר, יבואו בלי בנימין, יבואו עם מישהו אחר, אז יהיה לו עילה לאסור אותם, אבל הוא צריך להוכיח שהם גנבו את הכסף. אני חושב דבר פשוט, כל זמן שבנימין שם, צריך לדאוג לבנימין. לכן הוא נותן להם הרבה מזון, כדי שגם בנימין יחיה. בנימין שם הרי. עם כסף קונים הרבה דברים. בסדר? כן. הוא לא יודע. לכן הוא דורש את זה. לכן בינתיים הוא לוקח את שמעון כבן ערובה. כן, הרי יש מקום לספק. דמו נדרש. הרגו, לא הרגו. לא ברור. ויפתח האחד את שקו, לתת מספו לחמורו במלון, וירא את כספו, והנה הוא בפי המתחתו, ויאמר אליך, ושב כספי, וגם הנה במתחתי, ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו, ויבואו אל יעקב אביהם ארצה כנען, ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמור, דיבר האיש, אדוני הארץ איתנו קשות, ואיתנו אותנו כמרגלים את הארץ, ונאמר אליו, כנים אנחנו, להינו מרגלים 12, אנחנו אחים בני אבינו, האחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען, ויאמר אלינו האיש, אדוני הארץ זאת ידע, כי איכן אם אתם אחיכם אחד, הניחו איתי ואת רעבון בתיכם, קובה לכו ואביאו את אחיכם הקטון אליי וידע, כי לא מרגלים אתם, כי איכן אם אתם את אחיכם, ואתן לכם את הארץ יסחרו, ויהם מריק מסכם, והנה איש צורך כספו בסקו, ויראו את צירות כספיהם עם אבאים ויראו ויאמר עליהם, יעקב אביהם אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. כן.
למה דווקא את שמעון? אולי אפשר להשאיר אותו בכלל ולהשאיר אותו שם.
את מי?
הוא זה שזרק אותו לבור.
לא הבנתי את השאלה, מה השאלה?
למה דווקא את שמעון הוא לקח? האחים יכלו להתנכר לשמעון בגלל שהוא כאילו אשם בכל הסיפור.
הוא לקח דווקא את שמעון, כי שמעון הוא החזק. כן, מה אתה אומר?
איך יוסף לא חשש שהם יקשרו את שמעון? שמעון והלכו, הם כבר
הרגו שניים לפי... לא, אבל שמעון הוא מבני לאה. לפי השיטה שלו, ההתנגדות היא לבני רחל, לא לבני לאה. כן. יש כאן דרשה, כן, עליי, היו כולנה, זה שכאשר יעקב נדרש לגנוב את הברכה של עשיו, אמרה, הוא אמר לי, אמא שלו, אולי אני אביא עליי כללה ולא ברכה. אמרה, עליי כללתך בני. מה זה עליי? אומר, הגאון מבינה ראשי תיבות, עשיו, לבן, יוסף. אם כן אומר, יעקב כבר שילמתי. עליי היו כולנה, לא צריך עוד אחד. ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בניי תמית, אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. מה ההיגיון? קודם כל, איזה זכות יש ליעקב להרוג את בני ראובן? מה, ככה מותר להרוג ככה נכדים בלי בעיות? יעקב היה מלך, כלומר הוא השליט באותם הימים, יש לו זכות חיים ומוות על כל הנתינים שלו. ויומר לא ירד בני עמכם. אז הוא לא עונה, רשי כבר מאיר, בגלל שהוא אומר שזה שטויות מה שאומר ראובן, וכי בני בניו הם לא בניו, כי אחיו מת והוא לבדו נשאר, כי הוא אסון בדרך שזה ירחוב בה. והורתם מצוותי ביגון שאולה, והרב כבד בארץ, והיהי, כאשר כאילו לאכול את אשר אשר יהיו מצרים, ואומר עליהם אביהם, שהוא שונו לבוא מהתוכן, ויאמר אליו יהודה, למור, הידי התבנו האיש, למור, לא תראו פניי בלתי אחיכם מתיכם, יש לך משלח את אחינו, איתנו נרדה ונשבור עליך אוכל, ואם אתך משלח לא נרד, כי האיש אמר אלינו, לא תראו פניי בלתי אחיכם מתיכם, ויאמר ישראל, למה ראותם לי להגיד לאיש העוד לכם האח, ויאמר שאול, ויאמרו, שאול שאל האיש לנו למולתנו למור העוד אביכם חי, האיש לכם אח, ונגד לו על פי הדברים האלה, הידוע נדע, כי יאמר, הורידו את אחיכם, ויאמר ידע לישראל אביו. אתם רואים שזה נורא נורא ארוך. אתם יודעים מתי משהו ארוך? כשמשהו מתבשל. כמו הריון, או תקופות חדשות, משהו מתבשל. מה מתבשל כאן? ההבדל בין ראובן לבין יהודה. ראובן מציע עצה של אובדן נשתונות. כלומר, אין מה לעשות, המצב קשה, בוא נהרוג לפחות שניים, לפחות כבני ערובה, אולי זה יעזור, כן? את שני בני תמית אם לא אביאנו. בכל מקרה, הרי או שכולנו נמות, או רק שניים ימותו, אז בואו נעשה משהו. כן? זה מצב של אובדן תקווה. אז הולכים לפתרונות קיצוניים. כל זה כדי לפנות את הדרך להעצה של יהודה. מה אומר יהודה? ויאמר יהודה לישראל אביו, כן, מה אתה רוצה?
זה משהו שאל קודם, זה תשובה מספקת למה שיעקב שאל, למה לא אמרתם שאתם רק עשרה? אז הוא שאל, למה...
כי הוא חקר אותנו. כשהוא חוקר, אז אנחנו נחקרים, מה אתה אומר? ישקרו. ויאמר יהודה לישראל אביו, שלך הנער איתי, ונקומה ונלכה, ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפנו. וכאן מילה חשובה מאוד. אנוכי, ערבנו. כל ישראל ערבים זה לזה. כלומר, מה נולד כאן? נולד כלל ישראל. הרי מה הוויכוח בין יוסף לבין אחיו? יוסף יש לו עמדה כזאת. הוא אומר, תראו, צריך לבחור. אברהם זרק את לוט. נשאר אברהם. ואז יצחק זורק את ישמעאל. נשאר יעקב. זורק את עשיו. ואז, עוד פעם, 12 שבטים. צריך להחליט את מי זורקים מי לא. כלומר, תקופת האבות לא הסתיימה. זאת הטענה של יוסף. ויוסף חושש שאולי באמת לקחו את זה ברצינות, ושהם חושבים שהוא הנזרק. והוא חושב שדווקא הוא ההמשך. אבל לכל פנים, יש פה ויכוח בבירור. מי ממשיך את הזהות ישראל ההולכת ונבנית, ומי לא. מי הוא קליפה ומי תוך. יהודה אומר לו, יש לי רעיון חדש, אין קליפה ותוך, כולם ערבים זה לזה. נולד הכלל. עכשיו, על יסוד זה מובנית המחלוקת ההלכתית המפורסמת שיוסף האשים את אחיו שהם אוכלים עבר מן החי. מכירים את הטענה הזאת? הם רואים במדרשים. שהוא אומר שהם אוכלים עבר מן החי. יש את השאלה, הוא אמר את האמת או לא? אם נאמר שהוא לא אמר את האמת, אז הוא שקרן. וכי יעלה לדעת שיוסף היה שקרן. ואם נאמר שהוא אמר את האמת, וכי יעלה לדעת שהשבטים היו אוכלים עבר מן החי, אלא אמרו הדרשנים שהכוונה היא כזאת. הרי בהלכות עבר מן החי יש הבדל, הרי עבר מן החי אסור גם ליהודי, וגם לישראל וגם לגוי. גם לגוי אסור לאכול עבר מן החי. מה זה עבר מן החי? חתיכת בשר שנלקחה מבהמה כשהיא עדיין בחיים. זה אסור לקחת, גם לגוי זה אסור. שנאמר, אך בשר בדמו נפשו לא תאכל. אבל יש הבדל בהלכה, בין דיני גויים לבין דיני יהודים בזה. מתי מותר ליהודי לאכול מבשר של בהמה? ברגע שהיא נשחטה. השחיטה מבדילה בין אסור למותר. לא יודע אם ראיתם פעם תרנגולת אחרי השחיטה, אם עוזבים אותה, ממשיכה לרוץ. אז או כששוחטים בהמה, כבש או פרה, גם אחרי השחיטה, אחרי שכבר יוצא אדם, יש איזה שלב שבו היא מפרקסת. כן? היא מזיזה את איבריה, ורק אחרי זה מפסיקה לזוז. לפי ההלכה, ברגע שהייתה השחיטה, למרות שהבהמה עדיין בתנועה, מותר לאכול מהבשר. לעומת זה, לבני נוח, זה אסור עד שהבהמה שובטת לגמרי מתנועה. עכשיו, השאלה היא, מה הם בני יעקב? האם הם ישראל או בני נוח? אם תקופת האבות לא הסתיימה כדעת יוסף, אז אסור לאכול מהבשר הזה. כל זמן שהבהמה מפרקסת. ואם הם כבר בני ישראל, אז מותר לאכול בהמה מפרקסת. ואמרו הדרשנים, בעל משנה למלך למשל, שהאחים היו אוכלים מבהמה מפרקסת. ועל זה אמר יוסף שהם אוכלים עבר מן החי. עכשיו מובנת המחלוקת. כי הרווחי עליה לדעת שהם כאלה רעבתנים שהם לא יכולים להתאפק עוד 30 שניות עד שהבהמה תפסיק לזוז. עוד זה מה, שתי דקות. אי אפשר, הם חייבים מיד לאכול. אלא הם רצו להוכיח משהו בזה. הם עשו את זה בכוונה, כדי לחזק את הטענה שלהם שהם כבר זהות חדשה. ברור. אז כאן אפשר לומר שיהודה ממשיך בעמדה הזאת. הוא אומר, אנוכי, הערבנו. יש כבר כל ישראל ערבים זה לזה, הכלל נולד. כן. לא. הכשרת הבשר במליחה וכו', זה רק אם אתה רוצה לבשל אותו. אם אתה לא רוצה לבשל אותו, אתה לא צריך. אבל זה כבר דיני יורד דעה, אנחנו לא עכשיו ניכנס לזה. כן. אנוכי הערבן. מיידי תבקשנו, אם לא אביא אותי אליך, וצעקתי לפניך, וחטאתי אליך כל הימים. עכשיו, דבר מעניין, יש כאן, שיהודה, בעצם, לא רק שהוא מייסד בכלל ישראל, הוא מהווה, אפשר לומר, תביעה ליוסף לחזור למשפחה. הרי יוסף הוא בעד הניתוק, ויהודה בעד החיבור. בעצם שלום, המחלוקת בין יוסף ליהודה זה האם יוסף צריך לחזור הביתה או לא. יוסף אומר, אתם מפריעים לי, אני לא רוצה אתכם. רק את בנימין תיתנו לי, כל השאר לזרוק. יהודה אומר, מה פתאום? אתה חלק מהעניין. אתה לא תעזוב אותנו, בעל כוחך. זה העניין של אנוכי ערבנו. דבר נוסף פה מופיע, זה האמונה בהישארות הנפש לחיי העולם הבא. נכון? כך כתוב, נכון? אם לא אביא אותי ולך ויצקתי לפניך, וחטאתי לך כל הימים. מה זה כל הימים? הרי זה פשיטה, אם מדובר בחיי העולם הזה, ברור שאם לא תקיים, אז אתה חוטא. מה הדבר שיכול פה לשכנע את יעקב? מה יש ליהודה להפסיד? זה כמו אדם שעשה פשלה אדירה, ואומר, אני לוקח את כל האחריות. נו ומה? לא עושה כלום. בסדר, לקחתי את כל האחריות. ודאי שיש פה משהו אחר. יהודה מעורב נשמתית במה שקורה. כאילו להתמהמנו, כי עתה שבנו זה פעמיים, ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן, איפה? זאת עשו כחום מזמרת הארץ בכלכם, והורידו לאיש מלכה, מעט צורי ומעט דבש, לחוד ולות בוטנים מושקדים. אגב, מעניין, אם כן יש אוכל בו בארץ. למה הם כאלה לחוצים על חיטה? הרי יש. כן? צורי, דבש, נחות, לוט, בוטנים, שקדים. מעט, אבל יש. זמרת הארץ, זה מה שהארץ היא משובחת בו. רגע, בוטנים, מה זה? זה לא הפינץ. כן? מה? מה פתאום? יש בערבה עץ שעד היום הזה, הבדואים קוראים לו בוטן, והוא נותן איזה פרי. נקרא בוטן. אז זה הפרי הזה. לא, לא משנה, אבל מה שזה אומר, שבארץ ישראל המיוחד זה הפירות. ארץ מצרים נותנת חיטה. חיטה זה היסוד. כן? אבל בארץ ישראל יש פירות. כי הרי חיטה, כדי להפוך אותה ללחם, צריך לאבד אותה. זה, שמה יש ביטוי לכללה שנתקללה האדמה, שאי אפשר לאכול לחם בלי זיעת אפיים. בארץ ישראל הכל מוכן. זה התיקון של הארץ. אגב, רבי נחמן מברסלב אומר, תיקחו ניגון של ארץ ישראל, זמרת הארץ. תביאו לו ניגון של ארץ ישראל, הווה נגילה, וזה יעשה לו את זה. מה? למה דווקא הפירות האלה? טוב, יש פה רמז שהכוונה, כל המרכיבים פה הם מרכיבים של הקטורת. עכשיו, בקטורת, כידוע לך, לא היו מערבים דבש. נכון? אילו היה נותן בה... מה? קור טוב. כן, חיכיתי שמישהו יגיד קר טוב כדי לרדת עליו, אבל זה לא הלך לי. אילו היה נותן בה קור טוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. כלומר, כתורת, חזל ידעו, שאם מערבבים בה דבש, זה... אנשים מתעלפים מזה. אז מה אומר להם יעקב? תיקחו איתכם קטורת ותשימו גם דבש. מה יקרה? הוא יתמסטל. כן, שמה, ויחינו את המנחה. כן, ואז יוסף פתאום לא יכול לעמוד, לא יכול להתאפק. יש משהו שקורה כאן. כלומר, יש איזו אסטרטגיה. אבל זה גם אומר שהקטורת באה כנגד מלאך המוות. הרי חזל אמור. למה אהרון השתמש בקטורת כדי לעצור את המגפה? כי היה ידיעה למשה רבנו שזה עוצר את המוות. אז כיוון שיעקב מזהה במצרים את המקור של המוות, אז הוא אומר, תיקחו קטורת לעצור את זה. אבל מה יש בקטורת? גם אנחנו יודעים שיש שם חלבנה. כלומר, גם מי שלא רוצה להצטרף, מצטרף. יוסף לא רוצה להצטרף, הוא יצטרף בעל כוחו. החלבנה זה ריח רע. נכון? כנגד הרשעים, אבל כשמערבבים את זה עם שאר הסממנים, זה נותן ריח טוב, כששורפים את זה. נכון? אז זה כנגד הרשעים, ולכן הרשע זה מי שרוצה לצאת מן הכלל, ולא נותנים לו, כי הרי בקטורת יש 11 סממנים, בכל בשביל מניין מספיק 10, אבל יש עוד 11, הוא לא רוצה להיות, מכריחים אותו. ואם חיסר אחת מכל סממנים, חייב מיתה. כלומר, אם אתה רוצה לעשות כלל ישראל, בלי הבעייתיים, אין כלל ישראל. טוב. וכסף משנה קחו בידכם, וכסף מושב לפי המתכותיכם, תשיבו בידכם, אולי משגעו, ותחיכם קחו, וקומו שבו אל האיש. ואל שדאי, ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, ואני כאשר שחלתי, שחלתי. מה זה אל שדאי? אל שדאי זה מי שאחראי על התולדות. כי הרי מה חשב יעקב בזה שיוסף נעלם? שהוא נכשל בהקמת כלל ישראל. אבל אולי יש אפשרות לתקן את החיסרון, על ידי שאל שדאי יתערב. ויקחו אנשים את המנחה הזאת, ומשנה כסף לקחו בידם, ואת בנימין, ויקומו וירדו מצרים, ויעמדו לפני יוסף, והיה יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, אבא את האנשים הביתה, וטבח טבח ואכן, כי איתי יאכלו אנשים בצהריים, ויעש האיש כאשר אמר יוסף. ויביא האיש את האנשים את היוסף, ויראו אנשים כאובו בית יוסף, ויאמרו על דבר הכסף עכשיו במתכותינו בתחילה, אנחנו מובאים נתגול עלינו, נפל עלינו, ולקח אותנו לעבדים את חמורינו, ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית, ואומרו בי אדוני, ירד ירדנו בתחילה לשבור אוכל, והיא כיוונו אל המלון, ונפתחה את המתכותינו, והנה כסף איש בפי המתחתו, כספנו במשקלו, ונשב אותו בידינו, וכסף אחר הורדנו בידינו לשבור אוכל, לא ידענו מי שם כספנו במתכותינו, ויאמר שלום לכם אל תיראו, אלוהיכם ואלוהי אביכם נתן לכם מטמון במתכותיכם, כספיכם בעלי ויוצא עליהם את שמעון. הוא רוצה לקנות את האמון שלהם, כן. האיש זה מלאך, אתה אומר. זה לא אני אמרתי. אתה אומר שאני אמרתי שהאיש זה מלאך. זה לא אני אמרתי. זה חזל אמרו שהאיש זה מלאך. כן? אז אתה אומר שגם פה, אולי, לא יודע, לא ראיתי מדרש שאומר את זה. ויהווה האיש את האנשים בית היוסף, ויתן מים והרחצו רגליהם, ויתן מספול החמורה, והכינו את המנחה עד בו יוסף בצהריים, כי שמרו כי שם יאכלו לחם. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה, וישאל להם לשלום, ויאמר השלום אביכם, הזקן אשר אמרתם. העודנו חי, ויאמרו שלום לעבדך לאבינו, עודנו חי, ויגדו וישתחוו. שאלה, האם בעקבות התשובה הזאת יודע יוסף אם אביו חי או לא? התשובה היא כן. הוא שאל אם הוא חי, אמרו לו שהוא חי. אז הוא יודע שהוא חי או לא? אז כן, למה אתם אומרים לו? עכשיו, למה זה חשוב לי בשלב הזה? בשלב הזה אני עוד לא יכול להגיד לכם למה זה חשוב. אנחנו נראה את זה בהמשך. כן. אבל הורידו לו את כותונת הפסיב. רק הגיע, הורידו לו את כותונת הפסיב. זה דבר ראשון שעשו. אז כנראה שהייתה הוראה, להוריד לו את הכותונת. חוץ מזה, אמר לו, יש פירוש אחר, כן? ראה את שלום אחיך. והשיבני דבר. אז הוא אומר כל מה שאני לא עושה שלום עם האחים, אני לא יכול להשיב לו דבר. כן.
למה בנימין זה בעצם מה שהאחים מעניין אותו ממש כל המהלך הזה?
כדי שהם יוותרו על בנימין. אנחנו נראה את זה מיד. וישא עיניו וירא את בנימין, אחי ונימו, ויאמר הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי, ויאמר אלוהים יוכנך בני, ויאמר יוסף כי לכמורה חמה ולכים, ויקש לבכות, ויבוא החדרה, ויפקש שמה, ויחס פניו, ויצא, ויתפק, ויאמר שימו לחם, וישימו לו לבדו, ולהם לבדם, ולמצרים, ואוכלים איתו לבדם, כי לא יוכלון המצרים לכל תארים לחם, כי תועבה עלי מצרים, וישבו לפניו, והבכור כפורתו, והצעיר כצעירתו, ויתמאו האנשים ישראהו, וישא מסעות מת פניו עליהם, ותרב מסעת בנימין, מסעות כולם חמש ידות, וישתו, וישקרו עמו. מה יכולה להיות המטרה בהעדפה של בנימין? ליצור קנאה. כלומר, הוא רוצה להתחיל להפריד את בנימין רגשית מן האחים. הוא מקבל יותר מכולם. מה?
הם לא חושבים שהוא מצרי, למה
הוא
יושב
לאכול
לבדו?
לא, הם יודעים שהוא לא מצרי. מה? עובדה שהוא לא אוכל איתם. הוא לא אוכל עם המצרים. מה? ודאי שזה לא תמוע. יכול להיות אדם שהוא עברי ולא מצרי. מי אמר שזה יוסף? מה? ויצב את אשר על ביתו למור מלא את המתחות האנשים אוכל, כאשר יוכלו נשאת, ושים כסף איש לפי המתחתו, ואת גבי, גבי הכסף תשים בפי המתחת הקטון, ואת כסף שברו, ויעש כבר יוסף אשר דיבר. רואים שהוא לא רוצה כל כך, אבל הוא עושה בי אשר יוסף אמר. הוא ממלכתי האיש הזה, ועושה מה שאמרו לו, גם אם הפקודה לא נראית לו חוקית כל כך. עכשיו נשאת השאלה, למה הוא שם את הגביע שלו בהמתחת בנימין? למה הוא שם את הגביע בהמתחת בנימין? להאשים את בנימין, ואז מה יקרה? האחים מה יגידו? אתה גנב. אתה גנב, אתה עושה כל הזמן צרות. ואז יוותרו עליו. יגידו בצדק, מי שגנב מוכרים אותו לעבד. נכון? הבוקר אור ואנשים שולחו אמה וחמוריהם, הם יצאו את העיר לו הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, והסגתם ואמרת עליהם, למה שילמתם רעת אחת טובה, לא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הרי אותם אשר עשיתם, והסיגם וידבר אליהם את הדברים האלה. לא אמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חייב עדיך לעשות את הדבר הזה. הן, הרי מביא עכשיו קל וחומר. כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו, השיבונו אליך מרץ כנד, ואיך נגדול בית אדוניך כסף וזהב, אשר ימצא איתו מעבדיך ומת. וגם אנחנו נהיה לאדוני העבדים, כל כך בטוחים. ויאמר, אגב, למה שהיא מת? מי שימצא גביע בידו? כי הוא עבר על איסור. גזל. מה, גזל חייבים איתה? שבע מצוות בני נוח, שנהרגים אליהם, נכון? זה אחת משבע מצוות. ויאמר, גם אתה כדבריכם כן הוא, אשר ימצא איתו, יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. כדבריכם כן הוא, אבל הוא לא יעשה כמו, כלומר, הוא יענו יותר, איך לומר, אומני מהם. ואמרו, וירודו אישם תחתו ארצה, ויפתחו אישם תחתו, ויחפש בגדול יחל וגדול נקילה. ומה הם רואים? שיש שם כסף, אז הם לא יכולים לדבר. כי גם הם גנבים. ויחפש בגדול יחל וקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין, ויקראו סמלותם, וימוסי של חמורו, וישבו העירה. חזל אומרים, שכאשר הם ראו את זה, הם נתנו מכות לבנימין, בין כתפיו, ובזכות זה הוא זכה, והוא בין כתפיו שכן, ואמרו לו, גנב בן גנבת, אמא שלך גנבה את הטרפים, ואתה גנבת את הגביע. זה מסורת אצלכם במשפחה, שאתם גנבים. אתה רק עושה צרות, בעצם, מבחינה מסוימת, לאחים כבר נמאס מבנימין, כדאי למכור גם אותו. מכרו את יוסף, לא ימכור גם את בנימין. כן. נכון. עכשיו הם יודעים מי שם את הכסף.
אני חושב שגם שם לבנימין את ה...
לא, הוא שם לב שעכשיו הם חושבים שזה בנימין יחזיר את כל הכסף. עכשיו הם יודעים מי עשה את זה. בפעם שעברה הם לא יודעים איפה זה בא. בפעם הזאת הם יודעים איפה זה בא. הם יודעים, הגביע במתחת בנימין, וגם הכסף במתחותינו, מי שם אותו במתחותינו? בנימין עשה את זה. הוא סיבך את כולם. ויבוא יהודה ויחב בית היוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה, ויאמר להם יוסף, מה מעשה הזה שעשיתם? מה לא ידעתם? כי נחש ינחש, איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך. הם מתכוונים לעוון שלהם. אבל הסגנון הוא שהם מודים לטענה של יהודה. של יוסף. למה יהודה מדבר בסגנון המסגיר אותו לכאורה? כי הוא רוצה סיבה להישאר עבד אצל יוסף. כדי לשמור על בנימין. ולכן הוא מעדיף להאשים את עצמו כדי להיות בחבילה אחת. לכן הוא אומר, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא גביע בידו. אם זה יצליח, כלומר, אם יוסף יסכים לדבר הזה, כל התוכנית של יוסף נכשלת. הוא רוצה הרי להפריד ביניהם. ולכן אומר יוסף משפט מאוד יפה. והיא אומר, חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. בשלב הזה, מה יוסף חושב שיקרה? שהם יסכימו, ישירו את בנימין, מרוצים מזה שהם נפטרו מן הגנב העושה בעיות, וימלטו על נפשם לארץ כנען. ולעולם הוא לא יראה אותם יותר. ולכן הפרשה מסתיימת כאן. מדוע היא מסתיימת כאן? כי זה הפסגה של ההצלחה של שיטתו של יוסף. מהפסוק הבא ואילך, זה באמצע שיחה הרי. גומרים פרשה, דוחים בשבוע הבא את ההמשך. תמיד יש מתח בבית הכנסת, מה יהיה? כן? יש כאלה שמפללים מנחה, אז כבר מתחילים לראות, אבל גם שם זה לא מסתיים. אבל מה שקורה כאן, זה שבעצם יוסף, מהפסוק הבא, מתחיל ליפול. כל השיטה שלו מתבררת כשגויה. ויגש אליו יהודה. כן. מה?
הבנתי את זה, שני הבנות היו פה שהוא התכוון למשהו אחד,
והם התכוונים לשאול. הם רוצים להישאר עם בנימין, כי הם כבר ימצאו את השיטה של יהודה. לכן כתוב, היבוא יהודה ואחיו. למה לא כתוב אחרי בנימין, או אחרי יוסף? אלא יהודה הוא עם השיטה של אנוכי ערבנו, בעצם הכל עכשיו מוטל עליו. ולכן הוא חושב להיות עבד יחד עם בנימין, כדי לשמור על בנימין. אבל יוסף לא מעוניין בזה. יוסף מעוניין להישאר עם בנימין לבדו. כן, מה? נכון, יוסף לא מכיר את השיטה הזאת. כלומר, עבור יוסף הרעיון של ערבות כלל ישראלית זה חידוש מוחלט. הוא לא בקטע הזה בכלל. כן. אגב, יש עוד משהו שיוסף הראינו שהוא לא יודע. הוא לא יודע את סוד התשובה. אין חזרה מחטא. אם חטא, אז נופלים. לכן, ליוסף אסור לחטא, לכן הוא יוסף הצדיק. אסור לו לחטא. יהודה אומר, חטאתי, אני מתקן. זה בעל תשובה. זה המחלוקת מה עדיף על מה. האם צדיק אמור או בעל תשובה. כן. ויגש אליו יהודה. בלתי צפוי. ויגש אליו יהודה. אמרו חז"ל שעל זה אמר הכתוב כי הנה המלאכים נועדו. יש פה שתי שיטות של מלכות. שתי שיטות של הנהגת האומה. השיטה של יוסף, השיטה של יהודה, שיהפכו בבוא הזמן גם לשתי שיטות משיחיות של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אבל בשלב הזה זה שתי הנהגות שמתנגשות זו נגד זו. בסדר? וכאן יהודה הולך להרוס את הכל. אמרו חז"ל במדרש, שיהודה אמר, אם אינך נותן לי את בנימין, אתה לא משחרר אותו, אני ממלא את כל שווקי מצרים בדם. אין אפילו חזר אומר שהוא לקח שני סלעים, הכניס לפה שלו, הוציא את זה בצורה של חצץ. אפשר לעשות מזה סרטים, משהו, חבל על הזמן, מיוחד מצוירים. והוא אמר, או שמשחרר אותו, או שכל מצרים מלאה בדם. אמרו לו אחד, יהודה, בנימין, מצרים איננה שכם. אם הכרבת את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. כלומר, הם הבינו מה זה מצרים. מצרים זה כל העולם. אי אפשר להחריב את מצרים. אבל צריך למצוא איזשהו פתרון. והוא אומר, בי אדוני, ידבר מעבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפיך בעבדך, כי חמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אבוח? ואני אומר, אדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו, ואימו, ואביו, ואיבו. ואת אומר אל עבדך, הורדו אליי, ועשי מעייני עליי, ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו המת. ואת אומר אל עבדך, אם לא ירד אחרי קטון, אם אחר, איתכם, לא תוסיפו נראות פניי. והיא כעלינו אל עבדך, ונגיד לא דירה אדוני. ויאמר אבינו שוב ושוב לנו מהתוכל. ואני אומר, לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו, וירדנו, כי לא נוכל לראות את פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. כל זה יוסף יודע כבר מזמן. מה החידוש כאן? ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. כאן יש נאום של יעקב, שלא הכרנו אותו מקודם, שיהודה מוסר אותו כאן לראשונה. ויצא האחד מאיתי ואומר, אך טרוף טורף ולא ראיתיו עד הנה. מה יוסף לומד מהפסוק הזה? שאביו לא יודע מה קרה לו, ושאביו איננו שותף. המשפט הזה הורס בהנף יד את כל מה שיוסף חשב כל השנים. הכל מתמוטט. ולקחתם גם את זה מפני וקראו אסון, וראתם את צוותי ברעשי עולה, ואתה קרבו אל עבדך אביו, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, והיה קיר אותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדך את צוות עבדך אבינו ביגון שאולה, כי עבדך ערב את הנער מאם אבי למור. יש פה ערבות, אתה לא יודע, יש כלל ישראל עכשיו, אנחנו ערבים. אם לא אבינו אליך וחתי להביא כל הימים. ואתה ישב נעבדך תחת הנער, עבד לאדוני והנער יעלים אחיו, כי איך אלה אביו והנער אלינו איתנו, פני רבה אשר ימצא את אבי. מה מבין כאן יוסף? שהוא טעה לאורך כל הדרך. ואז הוא מוכרח לחזור למשפחה. כן.
נראה שהתפיסה של החדות הזאת התגבשה מתי שיהודה הציע אותה.
נכון.
זה לא היה לפני.
נכון.
הוא לא טעה, הוא פשוט...
הוא לא ידע שזה כך. הוא טעה לא להבין שדבר כזה יתגבש. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד אישיתו בתוודא יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי, וישמע, וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. למה הוא בוכה? בגלל הטעות. זה לא סתם רגשנות. הוא הבין את הטעות, אז הוא בוכה. כן. יכול להיות. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. ואז הוא שואל פה שאלה מוזרה ביותר. העוד אבי חי? הרי הוא יודע מה התשובה, לא? הרי אמרו לו שאביו חי. בינתיים האחים לא חזרו הביתה. אין להם מידע נוסף. אולי בינתיים יעקב מת. אז מה זה העוד אבי חי הזה? עכשיו זה התחיל לעניין אותו. כלומר, זה קיבל מימד אחר לגמרי ממה שהוא חשב עד עכשיו. עד עכשיו, אומר, עוד אבי חי, זה אינפורמטיבי. עכשיו, עוד אבי חי, זה חשוב לו. מידע. קבל מידע. כן, סתם מידע. אבל כאן, זה פתאום, יש לו רגש אחר כלפי אביו. כן.
למה כל השיטה של יוסף מושתתת על זה שהוא חשב שאביו היה ב...
כי הוא חשב שהוא נבחר על ידי ההשגחה להיזרק מחוץ למשפחה לטפל במצרים. עכשיו הוא רואה לא, יש לה משפחה מה לומר כאן. ואז הוא צריך עכשיו להסתדר עם השיטה שלהם. כי אם יעקב היה בתוך העניין, אז הוא באמת זרוק. אם יעקב לא בעניין, אז הוא לא לגמרי זרוק. יש לו ויכוח פנימי, מה אחים? ברור? כן. בבקשה. כן.
במאבק בין יהודה ליוסף, מה
בנימין בעצם? במאבק בין יהודה, זה באמת מעניין מאוד. בין יהודה ליוסף, מתווכחים על בן אדם אחד שאף פעם לא פותח את הפה. הוא לא מדבר, נכון? בנימין, כל הזמן שותק. לכל אורך ספר בראשית, אתה לא שומע עליו. מה? בנחלות הוא ביוק באמצע. אבל בספר בראשית הוא לא מדבר. מה המשמעות של הדבר הזה? יש הדגשה שהוא נער, זאת אומרת, צעיר. אז מה הוא מייצג? את היהודי של העתיד. תמיד, אנשים, הרי על מה, מה רבים? אנשים בעלי השפעה בחברה, על מה הם רבים? על נפש הנוער, קודם כל. כי הנוער מייצג את העתיד. בעצם, הוא מייצג את מה שעתיד להיות. ולכן כל אחד רוצה אותו. הרי יש פה ביטוי, ונפשו קשורה בנפשו. אני לא מבין את הנקודה הזאת. אנחנו רואים שבמהלך ההיסטוריה, הוויכוחים בין יעקב בני יעקב חזרו על עצמם, כן? התפלגות הממלכה, ממלכת הצפון, ממלכת הדרום, אפרים ומנשה מצד אחד, יהודה מצד שני. והשאלה היא, מי ממשיך את ההיסטוריה הישראלית? אנחנו יודעים, מבחינה היסטורית, ששבטי הצפון עבדו מן ההיסטוריה, וההיסטוריה המודעת המשיכה דרך שבט יהודה, מה שנקרא העם היהודי. והשאלה בזכות מה? יש בספר מלכים דבר מאוד מעניין. הנביא, אחיה השילוני, מגיע לשלמה, אומר לו, אתה שלמה לא בסדר. וכיוון שאתה לא בסדר, אז תדע לך שהשם קורע את ממלכתך. ואז הוא קורע את המעיל שלו ל-12 קרעים, כנגד 12 שבטים, אומר, 10 קרעים ילכו ממך, אחד יישאר בידי בית דוד, למעני ולמען דוד עבדי. 10 ועוד 1 זה יוצא 11. אז יש קרע אחד שהנביא לא אמר מה יקרה איתו. מה זה הקרע הזה? זה שבט בנימין. שבט בנימין נמצא בדיוק באמצע בין הממלכה הצפונית לממלכה הדרומית. אם בנימין מצטרף לשבטי הצפון, יהודה הוא זה שיצא מן ההיסטוריה. ואם בנימין יצרף אל יהודה, זה שבטי הצפון שיצאו מן ההיסטוריה. לכן, ונפשו קשורה בנפשו. הנפש של יעקב נמצאת במקום שבו נמצאת הנפש של בנימין. לכן כל אחד רוצה להשתלט על בנימין. כלומר, הוא התקווה, הוא העתיד. ולכן גם, כפי שאת ציינת, הוא מבחינה גיאוגרפית בין כל השבטים, וגם האבן שלו בחושן הייתה אבן הישפה. אבן הישפה, אמרו חז"ל, זאת אבן שכוללת בתוכה את הצבעים של כל השבטים, של כל האבנים האחרות. גם ישפה, יש פה, יש לו פה לדבר והוא שותק. כי מי ששותק כולל את כולם. הוא לא מביע עמדה. ולכן כולם רוצים אותו, וזה בדיוק הסוד פה של הוויכוח מסביב לבנימין. כן. שבט לוי? שבט לוי הוא בכלל מפוזר. שבט לוי... שבט לוי הוא שבט בנימין של המדבר. לכן במדבר שבט לוי ישב באמצע של השבטים, והוא הוחלף בשבט בנימין בארץ ישראל. בין כתפיו שכם. טוב, אז מה ההמשך של השיחה הזאת? זה נצטרך לראות כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.